עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
שלום, שלום לכם, ברוכים הבאים לשיער של זידן, הפודקאסט הנבדל. כאן אצלנו תוכלו לשמוע סיפורים מעולם הכדורגל, כאלה שלא ממש הכרתם. אנחנו כאן באולפן, שלומי דניאלי ומיכאל יוחין. אהלן מיכאל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר אולי על האיש שלקח את ההחלטה המוזרה והזויה ביותר בתור כדורגלן, נגיד.
איש כדורגל באופן כללי.
איש כדורגל. שוב,
אני, באמת, זו החלטה שגם הוא עצמו הגדיר אותה כמטורפת לחלוטין. זה באמת, זה דבר שהוא כל כך אבסורדי. כל כך, כל כך אבסורדי, שגם כשאתה מסתכל אחורה, ואתה רואה שהוא, כמה היא הצליחה בסופו של דבר, וכמה הוא הועילה לו, אי אפשר להאמין שזה קרה.
זה אומץ שגובל בטיפשות קצת.
זה צמטום מוחלט. אדם שפוי לא עושה את זה. אבל עכשיו הוא המאמן של צ'לסי, קוראים לו גרהם פוטר, והוא ממש מלואש לא מטומטם. הוא פשוט בן אדם ש... לא יודע, אני חושב ש... בוא ניקח אותך. נניח עכשיו מתקשרים אליך, ואומרים לך שאתה יכול לנסוע לאמן, נגיד, בליגה השוודית הרביעית, אוקיי?
הרביעית?
הרביעית. בליגה הרביעית בשוודית באיזשהו חוש.
לעזוב את החיים שלי.
כן.
ולנסוע לאמן בליגה השוודית הרביעית.
כי אתה האדם היחיד שיכול להציל שם איזשהו מועדון כשל, זה לא שהם מציעים לך שכר גדול, או איזשהו סגל נוצץ, או בכלל...
או שאולי יכולים לפטר אותך אחרי 4 שבועות.
אתה לא יודע מה יקרה.
אתה לא יודע.
לא, אין לך מושג מה יקרה. פשוט רוצה לטוס ליגה ש... כי אתה לא מאמן כרגע, כן?
כן.
ויכול להיות שאתה רוצה להיות מאמן.
נכון.
זה לא... אם היו מציעים לך עכשיו לאמן את ברצלונה, היית לך מסכים? סביר להניח שכן.
אני כבר על המטוס.
זה כבר על המטוס. או... אפילו, אתה יודע, קבוצה ב... ליגת המשנה, אתה היית הולך לאמן אפילו את מרמורת.
את פיזה באיטליה.
כן.
עכשיו אני מאמן אותם. עכשיו, קוראים לניבה.
אבל ליגה שוודית רביעית זה נשמע קצת...
כן.
קצת לא טוב.
גם לא בשטוקהולם, נכון? זה איזה 600 קילומטר משטוקהולם, באיזה עיירה.
כן, העיירה שנקראת אוסטרסום, שכדי להגיע אליה מסטוקהולם צריך לטוס, ומתקשה לך, זה סתם מישהו שמציג את עצמו כאיש צבא, לשעבר, קצין בכיר בצבא שוודיה, יכול להיות אפילו מתחזה בסופו של דבר, כן?
כי
זה אבסורדי לחלוטין. אבל זה מה שקרה לגרהם פוטר. יושב לו סטודנט באוניברסיטת לידס, שהייתה לו קריירה נחמדה ככדורגלן, אפילו 12 משחקים בפרימייר ליג היו לו. 12.
12. זה 12 יותר ממני, אבל זה לא הרבה.
ומתוכם ניצחון אחד. הוא שיחק בסאות'המפטון ב-1996.
זה תקופה של אייל ברקוביץ'.
בדיוק. והניצחון היחיד שלו, זה אותו 6-3 שם ברקוביץ' קפקי הצמת. הוא נכנס
כמחליף. הוא היה שותף לזה.
הוא היה שותף לזה.
לצמת של ברקוביץ'.
כן, כן, הוא היה שותף, הוא נכנס כמחליף באותו משחק. 6-3 של מנצ'סטר יונייטד. עם
הצמת
ושלושה משחק. זה המשחק של ברקוביץ'. זה הניצחון היחיד של גרהם פוטר בפרמייר בקריירה. שזה גם, שכבר הופך אותו לדמות מאוד מאוד משונה, אבל הוא שיחק בליגת הנמוכות ברוב הקריירה שלו. את החלק הגדול ביותר הוא העביר בסטוק סיטי, שהייתה בליגה השנייה. עכשיו, אתה יודע מה הכינוי של סטוק סיטי?
פוטרס.
פוטרס, כן. אז גרהם פוטר...
זה הכי מתחבר.
הכי מתחבר. זה כמו ארסן ונגר בארסנל, כמו וולפגנג וולף בוולפבורג, שזה...
אין יותר טוב מזה.
אין, לא יכול...
אי אפשר להתעלות על זה.
אחד המאמנים הגדולים בתולדות וולפבורג היה וולפגנג וולף. אנחנו נעשה על זה פעם פרק. לדעתי זה שווה, באמת, בכלל, השמות... פוטרס היה בפוטרס, אבל עזוב, הוא סיים את הקריירה הזאת, הוא עכשיו סטודנט באוניברסיטת לידס, ולאשתו יש עסק חדש, ונולד להם בן, והוא בן 35, והוא קצת מחלטר באימון של שם באוניברסיטה. כן. כן, הייתה לו, זה לא שהוא לגמרי זנח את הכדורגל, אבל די.
כן.
ו...
זה ברקע שלו.
ברקע
זה
שלו, כאילו, יש לו חיים משלו, כן. ופתאום מתקשר הקצין הזו הזה מהצבא השוודי, ואומר, שמע, יש לי מועדון בליגה השוודית הרביעית, בוא לאמן אותו.
מה?
כמעט. עכשיו, איך זה קרה?
אבל רגע, סליחה, איך הקצין הזה בכלל מתקשר אליו?
בדיוק. הקטע הוא שבא, הייתה, שיחק גרם פוטר גם בקבוצה שנקראת בוסטון יונייטד.
אוקיי.
זה לא בארצות הברית, לא במסצ'וסטס, בוסטון יונייטד
באנגליה. לא שמעתי על זה.
אף אחד לא שמע על זה, חוץ ממנו. היה לו שם חבר בתקופה מסוימת, שקראו לו גרם ג'ונס, וגרם ג'ונס הזה היה ונהיה העוזר של רוברטו מרטינס, בתחילת הקריירה שלו.
המאמן שנבחרת בלגיה?
נכון, עכשיו הוא בבלגיה, אבל אז הוא היה בסוונסי. בתחילת, הוא גם שיחק בסוונסי, ואחר כך התחיל לאמן אותה, ושם הוא בנה את הקריירה שלו בעצם, אז זה היה עוזר, וכשסוונסי הייתה בליגה השלישית, סוונסי מימים מימה, וסוונסי הזה היה לה משחק ידידות נגד אוסטרסנות, קבוצה מליגה שלישית באנגליה, נגד קבוצה מליגה שלישית בשוודיה, משחק ידידות הכי לא מעניין בתולדות הכדורגל, ואני לא יודע, אם היה שם קהל, אבל שם, גרם ג'ונס, הכיר את הבעלים של אוסטרסונט, שקוראים לו דניאל קינברג, אגב, דניאל קינברג זה יכול להיות גם ישראלי בכיף. ואז הוא שאל אותו אם מישהו יכול לאמן לו את הקבוצה, אבל הכרתי פעם בחור שקוראים לו גרם פוטר, אני לקח את הטלפון שלו, הוא מבין בטקטיקה קצת.
שזה מספיק לנו.
אז כן, גרם פוטר כנראה עשה עליו רושם של בחור עם שכל, ויש לו, אין ספק ש...
עובדה, אבל הגיע בסוף...
הגיע את צ'לסי, בסופו של דבר, ההמלצה הזאת הייתה טובה, אבל האם ההמלצה הזאת הייתה לבן אדם הנכון? כי הוא יכול היה להמליץ עליו גם לנשיא ריאל מדריד, אבל הוא המליץ עליו לבעלים של אוסטרסונט, שזו קבוצה ש... אגב, באופן מאוד מאוד מגניב, וזה באמת צירוף מקרים מאוד יפה, נוסדה בדיוק באותו שבוע, שבו פוטר ניצח את מנצ'סטר יונייטד עם אייל ברקוויץ'.
וואו, איך הכל נסגר לנו יפה.
אז זה מועדון יחסית צעיר, שנוסד ב-96, וזהו, בהתחלה הוא סירב אגב, אבל הטלפונים האלה לא פסקו, ודווקא כשהמועדון הזה נקלע לצרה הכי גדולה, והוא היה כמעט על סף פירוק, והקינברג כמעט עזב אותו, והסכנים באו למחות מול ביתו כדי שיחזור, קבוצה שמשחקת מול 100 איש שמקללים את הסכנים, זה קבוצה מגוחכת, ובקשיים כלכליים, בלי סגל נורמלי, חלק מהסכנים שם היו מסוממים, עזוב, לזה הבן אדם נסע, הוא עזב את החיים, הוא גרם לאשתו לעזוב את העסק, לקח את הבן שלו שהיה בערך בן שנה, וטס לשוודיה.
שמע, זה כמו שמישהו התקשר עכשיו, בא לך לאמן את הפועל טבריה.
כן, אבל הוא בכלל צ'יליאני. כן, זה ככה. בעיניי זאת ההחלטה הכי, הכי מטומטמת, שהובילה את הוצאות הכי מדהימות שאפשר לדמיין.
כל הכבוד לאשתו שהסכימה.
כל הכבוד לאשתו שלי, גם כל הכבוד לבנו שלא בחר יותר מדי בטיסה, וזה באמת, באמת, באמת.
סגע, הוא בטח גם לא ידע כלום על הקבוצה הזאת, חוץ מהנתונים היבשים, שהיא במצב קשה, והיא בליגה הרביעית בשוודיה.
כן, ולא היה יותר מדי מה לדעת.
כן.
מה אפשר לדעת על הקבוצה הזאת? קבוצה שקיימת, הייתה קיימת עשור וקצת, נכון, לאותו רגע.
כן. איזה הערה שקוראים לה
אוסטרסונט, שגם צריך לגגל.
כן.
וזהו.
מה שכן ראיתי שהיא במרכז שוודיה.
במרכז, כן, בצפון, אבל המרכז האמיתי של שוודיה נמצא בדרום, כן? מה שבמרכז זה כבר נחשב צפון.
אוקיי.
זה חור. גם השוודים לא, 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 נכון לרגע הגעתו של גרם פוטר לאוסטרסונט, 99% מהשוודים לא ידעו שהיא קיימת. לא ידעו.
וואלה.
בקיצור, ומה שקורה שם...
המעניין מה שכנע אותו לבוא בסוף.
אף אחד לא הצליח, הוא האמין באתגר הזה.
מה, זה תחושת בטן? תחושת אלפי קילומטרים?
כן, תחושת בטן כזאת של... הוא רצה להיות, כנראה הוא רצה להיות מאמן, בסופו של דבר הוא שוכנע ששם הוא יכול להיות מאמן, יש לו פרויקט שהוא, הוא אמר שהוא מאמין בפרויקט, איזה, לא היה שם פרויקט להאמין בו.
כן.
אבל זה הצליח, ומה ש, מה ש, מה שהכי יפה בסיפור הזה, שכבר בעונתו הראשונה, כשהוא הגיע לשם, הוא העלה אותם לליגה שלישית, ואז אחרי שנתיים הוא העלה אותם לליגה השנייה, שזה היה ב-2012, וב-2015, הם היו בליגה הראשונה, וב-2017 הם זכו בגביע, וב-2018 הם שיחקו בזכות הזכייה בגביע בליגה האירופית, עברו את שלב הבתים, שיחקו נגד בלבאו והרטה ברלין, העיפו את הרטה ברלין מליגה האירופית, ניצחו את ארסנל בחוץ.
וואו.
בשלב הפלייאוף.
זה מטורף.
מטורף, והפסידו אמנם בבית, אבל בחוץ ניצחו את ארסנל בחוץ. הקבוצה הזאת, שהייתה כלום, ניצחה את ארסנל.
ובוא, גם כל הכבוד לגרם פוטר, הוא גם קצת כלום, זאת אומרת, אין מאחורה וזה...
כלום!
שנות קריירה של אימון.
נכון.
אין כלום.
נכון, אבל מה שכן, קינברג, מה היה הפרויקט? למשל, הקינברג הזה, הוא היה בן אדם קצת עזוי בפני עצמו. בן אדם שפוי לא מתקשר לאדם אנגלי שהוא לא מכיר בלי רקע באימון, אבל בוא.
נכון.
הוא לא שפוי, עוד אחד לא שפוי, הוא חשב שהדבר שצריך לעשות קודם כל, זה היה פרויקט חברתי, הוא לקח לשם באמת סכנים מסוממים לשקם אותם.
מסוממים?
מסוממים, מכורים לסמים. קשים.
למה? כי אחרת...
כי
זאת אומרת, הוא לא יכול להביא שחקנים אמיתיים, כי זה קבוצה בליגה רביעית.
זה היה כל מיני שחקנים שנפלטו במסגרות.
אוקיי.
במיוחד בתקופת בנוער. והוא לקח אותם, אמר, שחקנים, יש להם פחד במה. צריך להכריח אותם להיות במצבים שהם לא רגילים להיות בהם.
אז מה עושים?
ואז הם ישחקו יותר טוב. אז כל שנה שם באוסטרסונד, בתקופת פוטר, הוא קדשה לאיזושהי פעילות... אמנותית כלשהי.
כאילו להוציא אותם מהאזור הנוחות שלהם.
בדיוק.
אוקיי.
אם יש בכלל דבר כזה, אזור הנוחות אצלם. אבל ב-2013, כל השחקנים בקבוצה היו צריכים לכתוב ספר אוטוביוגרפי, על איך הם הגיעו לאוסטרסונד. לכתוב ספר. וב-2014, הם היו צריכים לצייר תמונות.
שמה, יוצגו אחר כך?
בחדר הלבשה זה הוצג. מול קהל זה הגיע ב-2015, זה באמת היה... פרויקט הדגל שאחר כך תוקשר בכל העולם, כי כשפוטר התפרסם אחרי ניצחון הארסנל, כשכל האנגלים התחילו פתאום להתעניין מה זה השטות הזאת שם בשוודיה,
כן.
אז הם גילו שב-2015, זאת הייתה השנה שבה אוסטרסונד לא רק עלתה לליגה הראשונה בפעם הראשונה בתולדותיה, אלא גם במשך כל השנה הם רקדו בלט, גם הברבורים,
מי? השחקנים רקדו בלט?
השחקנים, כולל המאמן פוטר, וכולל הבעלים עצמו אגב, הם כולם תרגילו את אגם הברבורים, עם המוזיקה המקורית, כדי שבסופו של דבר, הם יגיעו בסוף העונה, להיכל התרבות המקומי, שהיה מלא ב... 428 אנשים.
סולד אאוט,
והציגו את זה.
רגע, השחקני הכדורגל של אוסטרסונד, כל השנה מתאמנים על אגם ברבורים, ואז באים למופע סיום עם בגדי בלט.
עם בגדי בלט, עם נעלי בלט, סולד אאוט. זה הרבה יותר מלחיץ מלשחק נגד נורשפינג בגמר גביע, שמה שהיה להם.
והם עשו את זה?
עשו את זה.
יאללה.
עשו את זה. אז זו הייתה קבוצה שהיא באמת מאוד מאוד יוצאת דופן. יפה. עם בעלים יוצאת דופן, ומאמן יוצאת דופן. ותראה מה קרה. בסופו של דבר, אחרי שהוא ניצח את ארסנל, שמו לב אליו, והוא הגיע לאותה סוונצי שאותה קודם ממנד רוברט מרטינס, ואחר כך הוא התקדם לברייטון, ועכשיו הוא...
אדם בצ'לסי.
ועכשיו הוא בצ'לסי עם שכר שבו בשבוע אפשר לקנות 100 קבוצות בסדר גודל של אוסטרסונד. כן, מה קרה לאוסטרסונד אגב, אתה יודע?
אני, האמת שלפני הפודקאסט שלנו אני בדקתי איפה הם עכשיו.
הם בתחתית הליגה השנייה.
כן.
למה?
למה?
כי התברר שדניאל קינברג קצת עסק שם ברמאויות, בנוסף לאגם הברבורים, גנב מאיפשהו כספים, או שם בשוחד ובידת הקופה הציבורית, ב-2019, שנה אחרי שפוטר עזב אותו, הוא הלך לכלא, הוא נשפט 3 שנים, ונאלץ לעזוב את הקבוצה, ובלי אגם הברבורים, ובלי פוטר, ובלי בלי הבעלים הקריזמטי, ומאוד מאוד דומיננטי, לא היה מי שהתקשר, לא עוד איזשהו סטודנט אנגלי ויביא אותו, ועכשיו הם בליגה, תחתית הליגה השנייה, בדרך כלל פתוחה לליגה השלישית, וסביר להניח שאנחנו לא נשמע יותר על אוסטרסונד, אלא אם כן,
יהיה עוד איזה טלפון של מישהו למישהו.
כן, יביאו עוד איזשהו פוטר.
אגב, לפי מה שאתה מספר, הוא חצי קוסם, זה ארי פוטר, זה לא גרם פוטר.
כן, הוא קוסם ועוד בלי משקפיים. כי באמת, אני חושב שכשמסתכלים אחורה, גם פוטר עצמו לא מאמין שהוא לקח את ההחלטה הזאת, אבל זה יכול ללמד אותנו שאם מתקשר אלינו איזשהו בן אדם עזוי, שמציע לו אולי משהו עזוי, אז יכול להיות שכדאי להקשיב לזה.
כן, לא לפסול על הסף.
לא לפסול על הסף. כמובן, ב-99% מהמקרים, ההצעה הזאת באמת תתברר כעזויה, ואנחנו ניפול. ואז אנחנו נוכל רק לשבת באולפן ולדבר בפודקאסט, ולא להרוויח מיליונים בצ'לסי.
נכון.
כי זה מקרה באמת חד פעמי. ולא כל מאמן שרקד אגב הברבורים מגיע לסטמפורד בריג' בסופו של דבר.
אתה חושב שהוא יעשה את הטריקים האלה גם בצ'לסי? אין מצב.
לא, זה גם לא היה הרעיון שלו. זה היה הרעיון של הבעלים.
של הבעלים.
הוא סוג של הוכרח לעשות את זה, אבל הוא נהנה מזה.
כן.
יש בזה כסף מסוים. אני באמת הייתי רוצה לדמיין את... מי מסכני צ'לסי הכי מתאים לרקוד את הכמה ברבורים?
אני חושב קאי הוורטס.
כן, קאי הוורטס הוא כזה...
הוא נראה לי...
יש לו אופי, יש לו... האמת שהוא מתאים לפי המראה שלו להיות רקדן בלט.
פרימה בלרינה.
כן, משהו כזה. אולי גם קפה.
וואלה.
כי...
גבוה.
הוא גבוה, אין לו מה לעשות, כאילו, בכדורגל הוא לא הכי טוב, אז שילך לרקוד, לא יודע, מנדי פחות מתאים לזה, נראה לי, למרות שזה יכול להיות מאוד מעניין לראות את...
אתה יודע, אבל הטלפון הזה שאמרת, הזוי הזה, זה קצת מזכיר לי פה בישראל, כשהתקשו מ-Hearts of Oaks, אני חושב, בקמרון או בניגריה, ללחמן, שיבוא לאמן אותם.
Hearts of Oaks זה בגאנה.
בגאנה. ולחמן הלך לאיזה חור בגאנה ואימן אותם, אמנם בסוף הוא לא סיים בצ'לסי.
אבל הוא הגיע לקבוצות מכובדות פה.
אבל זה מגניב.
כן, זה בהחלט מגניב.
וגם עכשיו שימון שנר פעם אימן במיקרונזיה, את נבחרת מיקרונזיה.
נכון. זה, הארץ אופוק זה המועדון הכי גדול בגאנה.
אוקיי, אז
זה
לא חור, כאילו, זה אימפריה אולי.
במונחים
של גאנה זה... אבל המיקרונזיה זה דומה.
כן, מיקרונזיה זה מאוד דומה. כן, תלוי מה יש לך להפסיד.
נכון.
כי אם אתה נגיד מאמן מובטל ואין לך מה לעשות, אז אתה תטוס
למקום. כן, הוא גם היה כבר מבוגר, שמעון שנר, זאת אומרת, הוא לא עזב, הוא לא בא עם ילד קטן ו...
אתה זוכר שאנדרי וילאש בואש, בגיל 21, אימן את נבחרת בתולה?
לא.
זה מה שקרה. עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפורטו ולצ'לסי. אבל לצ'לסי מתנגזים מאמנים עם סיפור חיים מעניין.
כן.
כולל אברהם גרנט.
האיש אימן את הפועל פתח תקווה, ואחר כך בגמר ליגת האלופות.
כן, צ'לסי בכלל מייצרת הרבה מאוד סיפורים טובים.
טוב, אולי אם יהיה לך פעם פודקאסט, תדבר על צ'לסי.
אנחנו נדבר הרבה על צ'לסי בפודקאסט הזה.
טוב, יופי. אז זהו, עד כאן האיש עם ההחלטה ההזויה ביותר שנלקחה אי פעם בעולם הכדורגל, אבל בסוף השתלמה לו.
מאוד.
אז לנו יש הצעה בשבילכם שתשתלם לכם, תאזינו ותשתפו את הפודקאסט שלנו, כי באמת, יכול להיות שגם תהנו. אז אתם מוזמנים...
זה נטול סיכון אגב. לגמרי נטול סיכון.
אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ובכל פלטפורמות הפודקאסט המוכרות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.